בערב, השוטר הטוב.
שלום לכם בערב טוב, אני רון קופמן, ואני אהיה היום השוטר הטוב. אני מקדיש את השוטר הטוב שלי לשמוליק סינמן, בעלה של עידית. לפני כשעה היא התראיינה והודיע, אני גאה על כך שהפלתי את הממשלה הקודמת, ושהבאתי ממשלת ימין. הזוג סינמן מזכיר לי פתאום, שמוליק, שמפעיל בובה, עידית, והבובה הזו עושה פוליטיקה כדי להמשיך לעשות כלום ושום דבר, לדעתי. דווקא הסיפורים של עידית על התקיפה החמורה בתחנת הדלק היו הרבה יותר אותנטיים מהפעילות שלה כשרה וחברת כנסת. לצערה לא הוכח קשר מציאותי בינה לבין התלונות שלה. משום מה ובעצת בעלה לא הייתה לה שום בעיה לבגוד במפלגה שסדרה לה ג'וב בכנסת ולערוק לליכוד. לשיטתי זה שוח הבחירות, לה ולעמיתה עמיחי שיקלי. אבל אם נאמץ את משנתו של יריב לוין, שר המשפטים, מערכת המשפט בישראל רקובה. לכן היא הייתה רקובה גם בשוחד הפוליטי שניתן לסינמן ושיקלי, ואני רק מאחל לשניהם שיסיימו את הקריירה כמו אורלי לוי אבקסיס, כפרופס באולפני הטלוויזיה במוצאי שבת. לענייניו של הגברת סילמן ושמוליקה פתאום, במסגרת תחביביי המוזרים, אני עוקב אחרי מדדי הזיהום במקורות המים שלנו. אני לא יודע אם זה תפקידה של עידית לדאוג לנתוני המדיגים האלה, אולי צריך לשאול את שמוליק, אבל מישהו צריך לטפל בזה. בנוסף, אני מאחל לעידית הצלחה בפריימריז. לפי הסקרים, היא זקוקה לאיחולים האלה, כי היא לא בספירה למקום ריאלי לכנסת ה-26. מנגד, כלום לא קרה. היא צריכה לחכות לתוצאות הבחירות, אם תהיינה כאלה, ולערוק לצד השני. לא תהיה לה בעיה רגשית. אני באמת משוכנע בזה. מי שבגד בחבריו פעם אחת יעשה את זה כל חייו, והפעם השנייה זה כבר עניין של הרגל. רק את הסצנה במדרגות הכנסת עם השאלה איך הייתי אחרי הבגידה ההיא, אני מקווה שהיא תשתדל בפעם הבאה לבצע מחוץ למשכן. בהצלחה לעידית סילמן. אני מקווה שיש לה בפריימריז לפחות 137 תומכים.
17:00, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. חבר הכנסת גולדקנופ הגיע אתמול לוועדת החוץ והביטחון לדיון על הסדרת מעמדם של החרדים כמשתמטים משירות צבאי, וצעק שהסנקציות שמבקשים להטיל על המשתמטים הם בבחינת הטלאי הצהוב. יפה הגיב חבר הכנסת יאיר לפיד שאמר כי היהודים באירופה הוכרחו לשאת טלאי צהוב וכך סומנו עד השמדתם, כי לא היה צבא יהודי ומדינה יהודית בשום מקום בעולם. יצחק גולדקנופ הוא חסיד גור. האדמו"ר השלישי מגור, רבי אברהם מרדכי אלתר, ניצל מהגרמנים באמצעות לחץ דיפלומטי מארצות הברית, נמלט מאירופה ועלה ארצה. רבים מבני משפחתו, ובהם בנו הבכור ורבבות חסידיו, נשאו את הטלאי הצהוב עד לתאי הגזים והמשרפות. ולפיכך, יצחק גולדקנופ אמור לדעת מה ההבדל בין סנקציות כלכליות על משתמטים משירות צבאי ובין טלאי צהוב. אבל הוא, כמו המנובלים שצועקים נמות ולא נשרת, בטוחים שהם קדושים מעונים על מזבח היהדות, בשעה שהם משתמטים העומדים מנגד כשאחרים מקריבים את חייהם למענם. גולדקנופ משווה את הסנקציות לשואה. ולפיכך, מי שמטיל עליהם סנקציות הם הנאצים. הוא אולי בטוח שאז הומצא הטלאי הצהוב, הוא טועה כמובן. כבר במאה התשיעית סימנו המוסלמים את היהודים באבני צהוב. הכנסייה הקתולית סימנה אותם בעיגול צהוב החל מהמאה ה-13. גולדקנופ שייך לאגודת ישראל החסידית. הרב דוב לנדו, שהוא דווקא ליטאי, אמר לפני שנה, היה מצוין אם במקום מדינת ישראל יהיה כאן שלטון של ערבים. אפשר בלי מדינה לחיות טוב עם הערבים, מצב הכי טוב. הרב לנדו מעדיף כנראה אבני צהוב על טלאי, ובטוח שהערבים יממנו את תלמידי הישיבות. הנה נמצא סוף סוף מכנה משותף לחסידים ולליטאים, בגלל הסנקציות הם מתגעגעים לחיים תחת הסהר המוסלמי, הצלב או צלב הקרס.
עכשיו ב-103 FM, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
אל ערב טוב רון, מה נזכרת בסילמן? מה קרה היום דווקא?
ראיתי אותה פשוט כאן, כאשר באתי לכתוב, ראית מתראיינת במשכן הכנסת ומצהירה כמה היא גאה בעצמה. על כך שהיא הפילה הממשלה.
לא קרה משהו, חשבתי אולי היה איכות סביבה.
הייתה לא קורית. אבל אני רוצה דווקא להתייחס באמת לשוטר הרע שלך. אתה יודע, אני לא יכול לחוס על גולדקנופ באמת, כי הוא בור. הוא בור. אתה יודע, ואני רק אני חושב כמה חשוב...
הוא יודע מה היה במאה השמדה.
אני יודע. לא, הוא לא יודע כלום. אבל כמה חשובים לימודי ליבה. כי הוא באמת, אתה יודע, אדם מבוגר, חבל לי באמת על כל העוללים, כל האנוקות האלה, בני ה-6-7, שלא יודעים מה באמת היה עם העם היהודי בשואה. מה קרה שם, והם גם לא ידעו לצערי.
ושהשואה הייתה רק חלק מתהליך שנמשך הרבה מאוד
ברור,
שנים.
ברור, אבל בוא נתחיל שם. אז... בוא נתחיל שם.
נתחיל שם, כן. הם יודעים מה היה בהשמדה. הם מתעסקים בעיקר ביהדות החרדית בהשמדה, כי זה נורא קשה להם. מלא הכופרים וזה, זה עונש, אבל הצדיקים הגדולים, תלמידי החכמים, למה? וזו שאלה קשה, למה צדיק ורע לו? היא ארוכה כי היא מההיסטוריה. אסף נבו ודלית כהן ואחרי אל השידור אילי זק. שוב, ערב טוב רון, שמעת מה אמרו בחדשות? שהנגיד החטיא את התחזיות? לא להפך.
לא שאני מבין בזה, הסבירו לי רק עכשיו.
לא, אבל אני, נדמה לי שהיה ראוי לנסח ההפך, שהתחזיות החטיאו, אבל אולי זה רק אני. תעזוב. בוא נתחיל, נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת חוקה מטעם הליכוד, לשעבר סגן ראש מחש.
ערב טוב גם לכם.
ערב טוב.
ערב טוב. תשמע, עוד מעט יתחיל דיון 40 חתימות, אז אנחנו... התחיל כבר, ממש התחיל, אבל אני מבין שנתניהו עוד לא התחיל לדבר?
כן.
יפה.
אנחנו לא... אמור להתחיל כל דקה, אבל...
נכון. תגיד, שמעת את גולדקנופ אתמול?
בושה וחרפה. בושה וחרפה. אין מילים, אתה אפשר לגנות את ה... את האמירה הבריאה שלו.
תראה, אני שמעתי שאתה אומר תתבייש, אבל אולי להתבייש לא מספיק, אולי חייבים סנקציות קשות?
תקשיב, זה משהו, קודם כל צריך לדבר לגוף ולאמירה. האמירה היא לא ראויה, כל דבר שקשור לשואה, להגיד על יהודים, ולהגיד שזה מה שהחוק הזה אומר, זה דבר לא ראוי. עכשיו, לגבי המהות, ברור, אני חושב שצריך אמירה, וגם דיברנו על זה בעבר, הפשוטה, הערכית, המוסרית, הצודקת, לא שירת, לא קיבלת. ואני לא אומר את זה ביחס לחרדים, אני אומר את זה ביחס מתוך 150 אלף איש, 75 אלף איש לא מתגייסים. בשנתון, כל שנתון, 75. ואותם אלו שלא מתגייסים, יש להם מוצאה מתקנת באקדמיה, בשירות המדינה, במחיר למשתכן. זאת אומרת, האפליה מתקנת קיימת היום לציבור חרדי וערבי.
אבל החוק שהליכוד מקדם הוא חוק של השתמטות.
לא, החוק של הליכוד מקדם הוא קדם גם את החוק שלי, שאומר לו שירת לא קיבלת. הוא עבר ועדת צרים, הוא עבר קריאה דרומית, כדי שזה שהחוק הגיוס יהיה חוק ערכי ומוסרי, הוא חייב להכיל את החקיקה שהליכוד מקדם.
הרבנים, חבר הכנסת סעדה, לא יאשרו לחתום על חוק שכולל לא שירת את ה... לא קיבלת, זה הרי ברור לכולם.
אתה צודק, הם לא יעשו גם את החוק הזה, אם כך. גם החוק הזה שקיים, ראית, למה גולדקנופ אמר את הדברים? כי הם כרגע לא מעוניינים לאשר שום חוק. אמר את זה גולדקנופ בכבודו מעצמו, ולכן כרגע גם אין חוק. שאומרים, למה חוק הגיוס לא עולה? כי הציבור החרדי בעצמו לא רוצה את חוק הגיוס הזה.
כן.
ולכן כרגע החוק הזה לא קיים. עכשיו, גם יותר מזה, הם גם יודעים, זאת אחת הסיבות, שאם החוק הזה יעלה, נגיד עכשיו יהיה לו רוב בכנסת, וצריך לחוקק אותו בשביל לפברואר בשעה שתיים ושתי דקות בג"ץ יוציא צו ביניים ואז הם לא יקבלו את הכסף, אז מה הוא יעלה?
אז על זה אתם בונים שהחוק פשוט לא יעבור?
אני אומר,
כלומר, סוחבים זמן?
לא סוחבים זמן, עושים דברים חשובים בזמן הזה.
אז יש לנו דבר חשוב עכשיו, בוא נדבר באמת על דבר חשוב. אני פונה אליך דווקא הפעם כעורך דין וכסגן ראש מחש וחוקר הרבה מאוד
לא
שנים.
לא חוקר, פרקליט המון שנים. כן.
פרקליט המון שנים, אבל מחש מנהל גם חקירות שליווית אותם. מה שקרה באמת בתרבין, ששוטר ירה בחשוד, אחרי שפתח את הדלת, כל הדברים האלה, אתה יודע, כל הסערה שתפרוץ, אפשר למנוע אותה עם פשוט הצגת הקטע של מצלמת הגוף של השוטר. אתה מסכים איתי?
לא, אבל הבנתי, אני, מה שאני מבין, תראה, אני לא במחש היום, אבל מה שאני מבין, שאין מצלמת גוף. אם אין מצלמת גוף, היינו באירוע פשוט. אני בתקופה זאת טיפלתי באירוע שהוא מלחירן, שאז המפקל טען שהוא היה מפגע, יעקב אולקיין, וניתן, שאמרתי, זל, ואמרתי שהוא לא מפגע, וזה לא נכון, והוא פשוט נסע וירו עליו, וכאילו באמת, וחקרתי אז את אנשי משטרה. עכשיו פה אנחנו, וזה האירוע מורכב, אבל הבנו את דעתנו בניגוד לעמדת המפקל. עכשיו, גם האירוע הזה צריך לזכור, אירוע מורכב. כי מצד אחד, יש שוטר שנותנים לו מידע ספציפי על האדם הזה, ועל החזקת המלח, אז הוא בא מצד דברים דרוך. עכשיו, הוא רואה את נועה, הוא מפרש אותה, עכשיו, בתאוצת קרב, עם החשש, כשהוא נמצא, הוא מפרש אותה. מצד שני...
חבר כנסת עד, אתה יכול טיפה לשפר עמדה, כי אתה נשמע קטוע.
בסדר, אני משפר, ברשותכם. אכן אני אומר, ומצד שני, יש את הבן אדם...
אבל זה לא מה שקרה שם לפי התיאורים גם של המשטרה. זאת אומרת, אני לא יודע אם מצאו אמלח, יודעים שהוא חשוד בהצתה, אני לא יודע אם מצאו אמלח.
לא, יותר מזה. נתנו להם, אמרו להם לפני כן, ספציפית על האדם הזה, על החשד נגדו. ספציפית. עכשיו, אין מה לעשות, שאם אומרים לך שבן אדם פשוט בין היתר בענייני אמלח,
אז זה מספיק כאילו לא להתקין את המצלמה?
לא קשור. לא קשור. אני לא נכנס לעניין המצלמות, אני אומר המצב שהיה. ופה צריך לבדוק באמת האם הסיטואציה, אם הייתה פה כמה לא הגנה עצמית לשוטר, יש מבחנים, מתי כמה הגנה עצמית, האם כמה הגנה עצמית, ואם לא כמה הגנה עצמית, ואם היה פה טעות במצב דברים, זאת אומרת, הרבה פעמים, אני חשבתי שהוא נשא נשק, טעיתי, אבל זה טעות כנה וסבירה, וחל עלי הגנה עצמית. יש פה שאלה משפטית מורכבת, ואת הדבר הזה צריך לחקור, ולהכיר מקצה לקצה את כל העובדות, את כל הראיות, אבל כן צריך להבין שעל פניו השוטר היה במצב דחק, והוא הרגיש, כנראה זה גם משהו...
העבודה שלו היא במצב דחק. מי שמסתער על בתים ועל חשודים, בטח בפעילות טרור, זו העבודה שלו. אבל אם אדם לא חמור שהוא פותח את הדלת,
מרחב ההחלטה שלו הוא בערך חצי שנייה.
חצי שנייה, תראה, הפסיקה קובעת שיש חור ולבן במצב רגיל.
אז איך נקרא לזה? המתה בקלות דעת? איך נקרא לזה? אתה עורך דין.
אז יש 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 גם ברשלנות ויש יש הריגה ויש רצח, אבל יש גם הגנה
רצח
עצמית.
אני לא לוקח פה רצח,
לא, אני אומר הסגרתי את הכל, אבל יש גם מקרים, וזה קרה לי בקרה שלי, שאתה אומר נכון שהוא לא ביקש לפגוע בו, אבל מה שנחזה לשוטר בזמן אמת זה נקרא הגנה עצמית פלוס טעות במצב דברים. זאת אומרת, הוא נחזה לו שהוא בא לתקוף אותו, והוא חשב באמת, וזה הייתה טעות כנה וסבירה, ככה הפסיקה, החוק מגדיר, באמת התברר זאת הסיטואציה, אז כמה לא הגנה עצמית?
אבל איפה הראיות?
אבל אני כרגע לא, אני לא בחקירות.
לא, אז אני אומר, נקווה שנראה ראיות.
אז בסוף צריך לראות באמת, עכשיו, איך אתה בוחן את זה? אתה שואל מה הוא ראה, מה ראו החברים מסביבו? רואים זה...
מה אדם סביר היה צריך לחשוב? אבל יש לנו עוד לא הרבה זמן, תשמע, שמענו את דעתך על דבריו של גולדקנופ, והוא היה בקואליציה, והוא נחשב במחנה אלוהים, בימין של ישראל. שמענו גם את דבריו של אהרון ברק, שאמר שישראל כבר אינה דמוקרטיה ליברלית, ואנחנו לא אזרחים, אלא נתינים. אם אומרים את זה חרדים, ואומרים את זה, החרדים אומרים זה חלילה, להשוות בכלל למה שהם משווים, ואהרון ברק אומר שאנחנו לא דמוקרטיה, אז מה אנחנו?
האמת, הם והם טועים, ואנחנו המרכז, המחנה הלאומי, והמחנה הציוני שמשרת, זאת האמת, אנחנו מדינה דמוקרטית, לאומית, ליברלית, אני חושב שאין בזה מחלוקת, גם גולדקנופ לא מאמין למה שהוא אומר, וגם אהרון ברק מצד שני לא מאמין למה שהוא אומר.
תגיד, מה יהיה?
הכי דמוקרטית, הכי ליברלית ולאומית, ואתה רואה את זה אפילו, הרי רק שבוע שעבר, אני מזכיר לכם, אחרי שעברת כספים לחרדים, בג"ץ פסל את זה. בג"ץ פסל את זה. אז איך אהרון ברק יכול להגיד שאנחנו לא דמוקרטים?
איך אפשר להעביר להם כספים כשיודעים שהם לא משרתים? אבל תגיד לי, מה יהיה אם בג"ץ יחליט לפטר את בן גביר?
קודם כל, אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב שיש לו סמכות. במקרה פה אני מתמצא, כי אני מכיר את עבודת שר לביטחון, כי ליוויתי שרים למעלה משני עשורים. בן גביר נוהג בדיוק כשר, כמו שנהגו כל האנשים,
היועץ המשפטית לממשלה ממליצה לפטר אותו.
כל השרים נהגו אותו דבר? עשו באמת טיק טוק והובילו כוחות בשטח?
כן, כן, כל התמונות, כן, כל השרים, והתערבו במינויים, והסתכסכו עם המפכ"ל שלהם, זה, יש לי דז'ה-וו.
אלה דברים שונים, הוא מנחה, הוא מתערב בחקירות, כל השרים עשו את זה?
הוא לא מתערב.
לא, הוא לא מתערב, ממש לא. הוא לא שואל גם, הוא לא רוצה לדעת.
אבל תגיד לי, מה יקרה? אתה אומר שזה לא סביר, אבל אתה אומר שבגץ גם מתנהג באופן לא סביר לעתים קרובות. מה יקרה אם בגץ מחליט לפטר אותו? אנחנו במשבר חוקתי?
אני חושב, דעתי אני אומר, שאלו אותי את אותו שאלה לגבי זני, ואמרתי לא יקרה, כי גם בגץ יודע את הגבולות. גם בגץ יודע כמה שהוא לוקח רחוק, לצערי, יותר ממה שאני חושב, אבל הוא מבין איפה הקווים האדומים. והדבר הזה זה קו אדום, לפטר, כי על פי הפסיקה ועל פי החקיקה אפשר לפטר שר, כאשר מוגש נגדו כתב אישום. לא שחוקרים, כתב אישום, לא מפטרים שר, גם על התערבות כזו, אחרת במיוחד שכל השרים נהגו את הדבר, ולכן אני מבטיח לך, בגץ לא יקבל את מידת היועמ"שית, כמו שהוא לא קיבל בעניין נציבות שירות המדינה, כמו שהוא לא קיבל בזיני, כמו שהוא לא קיבל בעניין גם של הפטרת את העמדה של היועמ"שית. רוב הדברים היא בפוזיציה פוליטית, היא לא בפוזיציה משפטית, ולכן גם בגץ ברוב הדברים דוחה את העמדה שלה. זה כבר דבר שבשגרה. ולכן אני חושב שהיועמ"שית רוצה להגיע למשבר חוקתי, כדי לייצר את הפילוג והסכסוך.
אז אם הייתה רוצה ממש, לא... הייתה מגישה כתב אישום. גם אם הוא מונפץ, גם אם הוא סתם. הייתה מגישה, ואז מה?
איך, על מה? תקשיב, עדיין יש גם ש... עולם של קצת משפט. אי אפשר להגיש כתב אישום לבן אדם שלא עשה דבר ברמה הפלילית. על מה הייתה גיש נוגע כתב אישום? באיזה עבירה? ואם כבר צריך לחקור מישהו, זה אותה, ולא את איתמר בן גביר, כי היא צריכה להיחקר בכל העניין של הפצרית, בכל העניין הזה, צריך לחקור אותה, לחקור את הלשכה שלה, ואני גם מעריך שזה יקרה ביום מן הימים.
חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
הוא תקשיב לראש הממשלה, הוא מדבר עכשיו. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת מירב בן ארי, כתבתנו בכנסת, שלום לך.
חשבנו במליאה. הלן, ערב טוב.
ערב טוב.
יש לנו קטע
בשבילכם, זה ברור.
יש לנו קטע מוקלט, בוא נשמע אותו.
הייתי רוצה לדעת מה עבר לך בראש שראית את הסרטונים של ששת הנרצחים במנהרות והתעקשת להיכנס לרפיח. מה עבר לך בראש ששמעת על התקיפות המיניות שעברה רומי גונן? שנת 2025, יותר מ-70 אלף ישראלים עזבו את מדינת ישראל. בשלוש שנים, יותר מ-200 אלף ישראלים עזבו את מדינת ישראל. שלמרות האנטישמיות המטורפת בעולם, שגם היא כמובן תוצר של המדיניות שלך, אנשים מעדיפים לברוח מפה ולא לגור פה ולהתמודד עם אנטישמיות.
חברת הכנסת בן ארי, את יודעת שאנשים ירדו מהארץ אחרי יום כיפור ואחרי מלחמת לבנון הראשונה?
ברור.
אותם גלים, אחרי מלחמות.
קודם כל, זה לא אותם גלים, ובלי קשר, המלחמה הסתיימה.
המלחמה לא הסתיימה.
גם אחרי יום כיפור הם ירדו אחרי המלחמה, וגם אחרי לבנון הם ירדו אחרי המלחמה.
המעבר רפיח, הבנתי שנפתח, היום כבר יש תילומים, אם לא מחר... הצילומים, המלחמה הסתיימה כבר כמה חודשים, התושבים חזרו, ולצערי הרב, ישראלים רבים, ואגב, בדקתי גם את הנתונים, רובם יהודים, צריך לומר, עוזבים, למרות גל אנטישמיות מטורף בכל העולם, כן?
אבל אני אומר לך, זה תמיד היה אחרי מלחמות.
לא, אבל המלחמה, עזבו את רגע, שנייה, וגם, אני רוצה רגע להגיד שני דברים, אחד, המלחמה הסתיימה, שתיים,
המלחמה, גם יום כיפור הסתיימה, והממשלה הייתה של גולדה, וגם מלחמת לבנון הראשונה הסתיימה, וזה היה בגין שכל כך מעריצים אותו.
תקרא למה אנשים עוזבים. הם עוזבים לא רק בגלל המלחמה, הם עוזבים בגלל הממשלה, הם עוזבים בגלל המדיניות, הם עוזבים בגלל ראש הממשלה. וצריך לומר שזה מהלך אנטי ציוני, אבל אתם יודעים מה הדבר.
אבל בואי ננהל שיחה.
הוא בכלל לא מתייחס לזה.
רגע, מירב.
הוא לא מדבר על זה, הוא לא מתעסק בזה.
מירב. אני הייתי בין אלה שירדו לחול אחרי מלחמת לבנון הראשונה, והייתי 6 שנים בחוץ. כך שהמצב, את מבינה, זה לאו דווקא כאילו כל הקטע של ממשלה, מי שולט, אם זה בגין או ישמיר או כל אחד אחר, אלא בגלל דחיפות מילואים וכל השטויות האלה. לכל אחד יש סיבות אישיות, אף אחד לא יורד בגלל אנטישמיות, כן או לא. אבל אני רוצה לשאול אותך דבר אחד, מעבר רפיח, זה לא עניין של נתניהו, אמרו לו שפותחים, ולא היה לו מה להגיד. זה החלטה של טראמפ, לא החלטה שלו.
אז בואו נדבר על זה, כי מעבר השיח, אנחנו יודעים שזה שלב ב' של ההסכם, אבל הוא הבטיח שהוא לא יעבור לשלב ב'.
הוא יכול להבטיח מה שהוא רוצה, הוא לא קובע.
נכון, אז קודם כל טוב שאתה אומר את זה, אבל בסוף יש כאן משפחת גבילי, שהיא מחכה לבן שלה, ומגיע לתשובות, ולא יכול להיות שמצד אחד, אתה בא ואתה אומר, אני לא עובר לשלב ב' בלעדיו, והנה המעשים בשטח, מה שנקרא, צועקים שזה מה שקורה. עכשיו, אני עוד פעם אומרת, אני יודעת שהוא כפוף לחלוטין למה שטראמפ אומר, אבל בסוף יש כאן מדינה ריבונית, ופעם...
הייתה פה פעם מדינה ריבונית.
כוכב בדגל
שרו. הייתה כאן פעם מדינה ריבונית, כבר לא תהיה יותר.
אז אתה יודע מה? זה קשה לשמוע את זה, כי אנחנו מדינה ריבונית. אתה סבא וסבתא שלי עלו לפה, למדינת ישראל, כדי להיות מדינה עצמאית וריבונית. ובסוף, אם יש ראש... סליחה, נשיא מדינה שבאמת אנחנו מעריכים אותו וחזיר את החטופים, אבל קובע לנו את הסדר יום בעזה, ועוד זה שעוד לא דיברנו על כך שחמאס לא מפורז מנשקו. וגם אירוע מאוד
משמעותי. חמאס לא יהיה מפורז
מנשקו. אם אתם היום בשלטון, אתם לא פותחים את מאמר רפיח, אתם אומרים לטראמפ, אתה יודע מה קפוץ לנו, אנחנו לא עושים מה שאתה אומר עד שגבילי לא חוזר. כלום. ואתם עומדים כמו אריות. ככה אני מכיר.
אבל אם... זה כל כך השתלשלות עניינים של שנתיים, אבל קודם כל נתחיל מזה שאם היינו בשלטון כשקורה טבח כזה, סביר להניח שלא לא הייתי בכלל מדבר אתכם היום. אם היינו בשלטון אחרי הדבר הזה, כבר מזמן היינו חותרים להסכם, בלי קטר וטורקיה.
איזה הסכם?
הסכם עם מי?
מירב, מירב.
כמו שגם לפיד דיבר כל הזמן על מצרים.
מירב,
תזכירי לי, הסכם עם מי?
עוד פעם אני אומרת לכם, אנחנו בכלל שנה אחורה אני מדברת איתכם.
10 שנים אחורה, הסכם עם מי? אוסלו, הסכם עם מי?
אריה במחילה, תקשיבי מירב, לא משנה מי היה ראש ממשלה היום, לא שאני תראית מאוהב בנוכחי, כן? לא משנה מי ראש ממשלה, הפקודות, אני אומר פקודות.
הפקודות שיורדות
לאנשים. הבית הלבן, הוא היה מקבל אותם בהכנעה, אוקיי? את כולן. את כולן, ואם זה לא היה, אז אני אומר לך עוד פעם, ואם זה לא היה עזה, אז זה היה יוש, אוקיי? בהכנעה. יש לו תוכנית כלכלית, או יותר נכון לחתנו, אוקיי? ולפי זה עובדים. אנחנו לא בספירה בכלל. תפסיקו עם זה.
אתה יודע, זה מאוד קשה לשמוע את הדברים
האלה. מה לעשות? זו המציאות.
לא, לא.
אגב, אני מסכימה איתך, אבל זה עדיין...
אבל זה לא רק אנחנו, תראי מה הוא עושה למדורו.
תגיד לי, מה אתה
משווה
אותנו למדורו,
אוי ואבוי. מה, למה
אוי ואבוי? לא, ברגע שאת תתחילי להגיד לו לא כל הזמן, תתחבי.
כן.
לא, אבל איך אתה משווה? איך אתה משווה?
הוא יבוא ויקח אותך עם 200 חיילים.
עוד אני אומרת לך, זה מדובר באדם שיושב על קרטל סמים, זה אדם מושחת מהיסוד, ואדם שזה...
איזה סמים? לא מעניין אותו סמים, מעניין אותו הנפט. סמים.
לא, אני רק אומרת, אני מנסה לא לעשות את ההשוואה הזאת, ואני מנסה עדיין להתעקש שאנחנו מדינה ריבונית.
השוואה היא כמובן... ביחס לדפוסי התנהגותו של טראמפ. כשהוא רוצה משהו, הוא גם יכול להפעיל כוח. את ראית, הוא עושה את זה בכל מיני מקומות, לפעמים נוחים לנו מאוד, לפעמים פחות נוחים לנו.
איך עוברים לשלב ב' שחמאס עדיין עם נשק?
נלחמים בחמאס. נלחמים
בחמאס. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אתה ראש ממשלת 7 לאוקטובר, זה קרה במשמרת שלך כי הכנת במשך 20 שנה, כי הכנסת כסף לעזה, כי כל הבלונים הזה, הכל
הכנת. הכל נכון, הכל נכון.
למה לא הגיע הזמן, תגידו, לעצור את זה?
יהיה, כן, יהיו בחירות, ואתם תנצחו.
אני רוצה לשאול אותך משהו.
ותגידו לא, לטראמפ.
מירב, תסבירי לי, כל פעם אני שומע את 40 חתימות האלה, אני אומר, וואו, בטח משהו חשוב וכאלה. את יודעת, יש לי אלרגיה למשכן שלכם. אבל אני אומר, בוא נה, אני פותח, ואני רואה עכשיו, ראש הממשלה נועם, חלק מהעשייה שלך, אגב, מנמנמים, בדיוק מאחורי יושב ראש המפלגה, יאיר לפיד. אוקיי? בשביל מה אתם, למה אתם מעיפים את
זה? לקצר את המשפט.
אתם כנראה בדילי, כי העשייה שלנו באופוזיציה הייתה בשקט שהוא דיבר על רן גבילי. הוא גיבור ישראל, ואנחנו בטח לא נפריע, היינו בשקט דבר, אבל אני עומדת פה בחוץ, ומרגע לרגע נזרקים ח"כים החוצה, אז נראה לי שהוא כבר התחיל עם ההסתה הקבועה שלו. תאמינו לי, אם יש אופוזיציה בכנסת ויש עתיד, תאמינו לי שאנחנו גם עולים ומדברים. אנחנו באופן גם יוזמים כל הזמן את הדיון הזה ב-40 חתימות, כדי שיבוא לפה ויסביר.
אבל אתם מקצרים לו את שעות העדות. הוא נהנה מזה.
הוא הולך על ביטול משפט, מה אכפת לו מהעדות?
היום, בואו, קודם כל היום במקרה, הדיון נסגר בשתיים בלי קשר, אבל בואו, הוא כל היום מתחמק מהעדויות שלו על דברים אחרים. אז פעם אחת תבוא לכנסת פעם בחודש, תקשיב לחברי האופוזיציה.
לא, אני לא נגד.
הוא לא מתראיין לשום כלי תקשורת ישראלית, אז בוא תשמע את הביקורת של הציבור.
מירב, בוז'י הרצוג מפיל אותנו, כן או לא, אין לנו הרבה זמן.
מה זאת אומרת?
הנשיא הרצוג נותן לו את מה שהוא רוצה. אז היא מאמינה, בלי אמונה עכשיו.
לא, אני מאמינה בנשיא הרצוג, ואני חושבת שהוא לא יעשה דבר כזה. בטח שזה לא חנינה, זה סתם בקשה לביטול משפט.
יפה, אז הוא מבטל לו.
זה לא חנינה, זה תבטל לי את המשפט, ואני אפסיק להסיט. אבל הוא מסיט כל הזמן, אז מה זה משנה?
חברת הכנסת מירב בן ארי, אנחנו פשוט יודעים שאת משתוקקת לחזור פנימה ולצעוק בפנים, ולא עלינו, אז תודה רבה לך.
לא, לא צעקתי.
אני יודע שלא. ואנחנו לנושא אחר, נגענו בו קצת. שלום, שלום. לפני כן, לפני שאנחנו עוברים לנושא אחר, אנחנו שומעים, נשמע דיווחי תנועה, ואחר כך פרסומות, ואחר כך נחזור. חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את טלאל אל-קרינאווי, ראש העיר רהט. שלום לך.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אתם התכנסתם, ראשי רשויות במגזר הבדואי, חברי כנסת מרע"מ, בכירים במגזר הערבי, התכנסתם אתמול בעקבות הרג האזרח מוחמד חוסיין תראבין על ידי שוטר, והחלטתם על צעדי מחאה. אני מבין את הצער ואת הכעס ואת הזעם, אבל שנים אתם צועקים שהמשטרה לא אוכפת את החוק ולא אוספת נשק בלתי חוקי במגזר, וכשעושים את זה, אתם רוצים להשבית ולהפגין?
לא, אני מדבר עם רון, נכון?
לא,
אריה אלדד ורון קופ.
אלדד ואריה.
אריה, אריה. קודם כל בוא נבהיר את התמונה ונדייק באינפורמציה. אנחנו מעולם לא היינו נגד המשטרה, ולא נלחמנו נגד המשטרה. הפך, אנחנו מחבקים את המשטרה, ואנחנו רוצים שהמשטרה תפעל בכל הכוח, ואנחנו מבקשים סיוע למשטרה. אנחנו מבקשים תגבור כוחות. אנחנו מבקשים רחבים, מצלימות, חיזוק תחנות המשטרה. אין שום בעיה עם המשטרה. בוא, לא אף אחד שלא יעביר אינפורמציה לא נכונה. אנחנו עם המשטרה ועם עבודת המשטרה, ואנחנו רוצים את זה. איפה הבעיה שלנו בעניין הזה? איפה נפלה? אנחנו מדברים על שר שבעצם ניצל את המשטרה לקמפיין בחירות, והוא עומד לנצל אותה, והוא מגיע ליישוב, והוא עושה עונש קולקטיבי. אתה מכניסים בטונדות, סוגרים יישוב, במקום שתבוא ותיכנס עם 10 ניידות, ותחפש את מי שאתה רוצה, ותמצא את מי שאתה רוצה, תאתר אותו, תפל בו, אין שום בעיה. אתה עושה עונש קולקטיבי, סוגר יישוב, ואתה מגיע עם 200-250 שוטרים, ואתה נכנס ואתה מתחכך, ואתה מתגרה בצעירים, ואומר להם, אני אקסח אתכם, תרימו דגל לבן. אדוני, זה לא התנהלות של שר.
אני רוצה לקחת אותך דווקא.
זה לא שר לביטחון לאומי.
אז אני רוצה לקחת אותך, רגע, אני יודע, אני רוצה באמת להתרחק מהפוליטיקה, ויותר לקטע של מה שקרה שם, באמת עם הקורבן, כי באמת אין ספק או אין צעד אחר, חוץ מאשר הכנסת כוחות גדולים ליישובים הבדואים, מהם יורים על יישובים של יהודים. אבל דבר איתי מה שקרה שם, האם התגלה נשק בביתו של הקורבן?
לא התגלה נשק, ואתה יכול, במיליון אחוז לא התגלה נשק בביתו של הקורבן. האינפורמציה שיש לנו מהילדים שלו ומשפחתו, הגיעו בחצות הלילה לבית שלו, דפקו.
ומה יקרה אם יהיו צילומים של נשק מתוך הבית?
אני אומר, הרי שוטרים שמצאים למבצע מהסוג הזה, בדרך כלל יש להם מצלמות, חייב להיות להם מצלמות.
נכון, לא הייתה לו מצלמה.
אז אני אומר, תציגו את המצלמה, איך שוטרים יוצאים למבצע כזה?
אבל אומרים שהשוטר הזה כנראה לא הייתה עליו מצלמה.
תקשיב לי, זה אתה יכול, זה יכולים לספר את הסיפורים האלו.
אבל אם יש לאחרים, אז זה בכל אופן שופך יותר אור על הזירה.
אם מצאו נשק, עד רבה. אם מצאו דבר פלילי בתוך הבית, עד רבה. אבל אנחנו מסבירים, ואנחנו אומרים בדרך טובה ובדרך הגונה וישרה.
אנחנו רוצים אבל להשמיע לך את חבר הכנסת תלל, רגע, אני רוצה, באמת אנחנו רוצים להשמיע לך קטע מתוך דבריו של חבר הכנסת אחמד טיבי בכנסת.
אתה נותן גיבוי למי שירה באזרח בפתח ביתו, אזרח. אתה היית אצלם בבחירות, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? היית בתרבין אצל האנשים האלה, שתית אצלם קפה, אמרו לך אבו יאיר, ואתה רקדת משמחה, עכשיו אתה רוקד על הדם שלהם.
תגובתך?
תקשיב לי, אני כראש רשות, ראש העיר הערבית הגדולה ביותר במדינת ישראל, ונמצא כאן בנגב, חשוב לי שמערכת היחסים של תושבי הנגב והתושבים היהודים יהיו מערכות יחסים טובות, כבוד הדדי, הערכה. אנחנו חיים כאן בנגב, בנינו מערכת יחסים, בנו אותה ההורים שלנו, אנחנו נמשיך לבנות אותה, ואני רוצה שהילדים שלנו ימשיכו עם השכנים שלהם.
זה יפה, אבל מה יקרה בבחירות? אתם תמשיכו לתמוך בראש הממשלה ובמפלגתו?
תראה, אם אתה כבר עובר לבחירות...
אני, לא, זו שאלה מתבקשת, מה שאמר עכשיו חבר הכנסת טיבי.
אני אגיד לך, יכול להיות, יש כאן ביישוב הזה חלק שתמכו בראש הממשלה.
כן.
יש, הייתה תמיכה בראש הממשלה, בראש הממשלה...
מטעמים אידיאולוגיים או זה הייתה קניית קולות?
מה?
לא.
אני לא יודע, אני לא שאלתי על קניית קולות, אני יודע שאנשים...
אולי קנו קצת.
דווקא הצביעו לליכוד, ויש להם אנשים שתמכו בליכוד וחברי...
מה הליכוד עזר לכם? תסביר לי שאני אבין מדוע תמכתם בו.
הליכוד שהיה בקדנציה 2013-2018, אתה מדבר איתי כראש עיר ותיק.
כן.
אני זוכר את ביבי נתניהו. אני עבדתי עם ביבי נתניהו. בקדנציה 2013-2018, ביבי נתניהו זה לא אותו ביבי נתניהו של היום. ביבי נתניהו בזמנו עשה החלטת ממשלה 922 ו-2397, ובין הפרויקטים שאני הקמתי באמצעות ובעזרה של ביבי נתניהו, היכל התרבות, קאנטרי קלאב, מרכז צעירים. אני לא מתכחש לבן אדם מה שעשה אותו, אבל הבן אדם השתנה ב-180 מעלות.
אולי בגלל...
ביבי אומר אתמול שהוא מגבה ושהוא תומך במה שעושה שר החורבן הלאומי. ואז הוא, אני מזכיר לו את יעקוב אבו אלקיעאן, שהיה לפני כמה שנים, ואז הוא יצא בהצהרות נגדנו, נגד האוכלוסייה הבדואית על דריסת שוטרים. אחרי תקופה מסוימת, תחזרו קצת להיסטוריה. הוא אמר, טעיתי, אני מתנצל, הטעו אותי. חברים, תחזרו להיסטוריה, אם מישהו שכח את ההיסטוריה, נזכיר לו. ואני אומר לו היום, ביבי, אל תטעה, אל תגרר, תחשוב, תבדוק, יש כאן אוכלוסייה בדואית, שחשוב לה לחיות כאן ביחד במדינה, בשיתוף פעולה.
אז תומכים בליכוד או לא תומכים בליכוד, תלן?
אנחנו ברוב האוכלוסייה הבדואית לא תומכת בליכוד.
היישוב הזה שתרבין, תומך בו?
ביישוב תרבין הייתה תמיכה בליכוד בעבר, לא מאמין...
ותהיה תמיכה בליכוד אחרי
המוות? לא תהיה תמיכה בליכוד, כי הממשלה הזאת, בקדנציה הזאת, אחד הממשלות הכי גרועות שהיו בהיסטוריה של מדינת ישראל. ביבי נתניהו נגרר אחרי... אנשים שבעצם מובילים אותו ורוצים לקחת את הקולות של היהודים למפלגות שלהם, ולליכוד לא נשאר קולות גם אצל היהודים.
ראש העירה, תלל אלקרינאוי, אתה יודע שהנגב הוא אחד המחוזות הפרועים ביותר שיש במדינה. ויש עשרות אלפי, יש אומרים מאות, אלפי כלי נשק בלתי חוקיים. ויש הברחות בלתי פוסקות מגבול מצרים שמגיעות לבדואים בנגב. ויש פרוטקשן ויש נהיגה פרועה ויש ירי בלתי פוסק על יישובים.
ירי יומיומי.
יומיומי. ואתה אומר שעכשיו אם הממשלה הזאת או הבאה ישקיעו יותר בבדואים זה לא יהיה?
לא מאמין שהם ישקיעו בבדואים, כי עד עכשיו לא השקיע בבדואים. ואנחנו, אני מסכים...
אתה אומר, את בנו היכל תרבות, בנו זה, אתה הזכרת את הדברים הטובים ש... נו, אז אתה אומר שאם ישקיעו ויבנו עוד היכל תרבות כזה, אז יפסיקו לראות?
לא, לא, בוא נבדיל בין יריות, בין פשיעה, לבין השקעות ביישובים.
אבל זה ענף ה...
אנחנו...
רגע, תלל, אני רוצה להגיד לך עוד פעם, זה לא שבאמת בדואים עוסקים בחקלאות או בבנייה. היום באוכלוסייה הבדואית, יש לך בנגב מעל 300 אלף איש, יש שם אלפי בדואים שעוסקים בפשע. אוקיי? זה הפך להיות ענף יצור עיקרי.
אני מתקן אותך. אלפי בדואים עוסקים בפרנסתם. אלפי בדואים עוסקים
בחקלאות. בסדר, מתפרנסים מפשע.
בבנייה, בבתי, הרופאים בבתי חולים, 50% מהרופאים בסורוקה.
הכל טוב ויפה, אני מדבר איתך על הפושעים.
אתה מדבר איתי על מה?
על הפושעים.
הפושעים, בוא נטפל בהם, מי מונע ממשטרת...
הנה, אבל כשבאים, א', יכולות לקרות תקלות, כי כשאתה מגיע להתעמת עם פושעים, בנשק שלוף אתה עלול להרוג מישהו שאינו פושע, ואני לא יודע את העובדות פה. ודבר שני, מוחים נגד עצם הפעולה.
אנחנו לא מוחים נגד הפעולה של המשטרה. בעצם זה שהמשטרה תבוא, המשטרה מוזמנת, ואני הזמנתי את המשטרה, ואמרתי, יש כמויות אמלח במגזר הבדואי, צריך למגר אותם. צריך ללחם בזה, גם אנחנו סובלים ביריות, באירועים, גם אנחנו, התושבים הבדואים, ביישובים שלנו, סובלים מהירי, וביקשנו מהמשטרה להיכנס ולעשות חיפושים, ואף אחד לא מונע מהמשטרה לעשות את העבודה שלה, צריך לחזק אותה, צריך לתת לה כלים, במקום לבוא עם 250 שוטרים ולצטלם לסרטון טוק-טוק, תן את ה-250 אלו שיכנסו ליוטיוב ויעשו חיפוש. מי נגד המשטרה? האוכלוסייה הבדואית, אוכלוסייה מרביתה, נורמטיבית, שחיה במדינה הזאת, בונה, מייצרת, שותפה לתוצר הלאומי הגולמי, שותפה לעשייה, שותפה באקדמיה, שותפה במערכת הבריאות. אנחנו רק בעיר רעד, כל שנה 53 רופאים חדשים מצטרפים למעגל הרפואה, בעיר רעד. אז אני מדבר איתך על אנשים נורמטיבית. עשבים סוטים, בוא נטפל בהם.
טלאל אל-קרינאווי, ראש העיר רהט, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. שומע חלק מהדברים האלה, לפחות יובל תורג'מן, מנכ״ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, שלום לך.
שלום רב.
אתה מאלה שחושבים שאם נשקיע יותר בבדואים, הפשיעה תיעלם או תפחת באופן דרסטי?
כן, אני חושב שמדינת ישראל צריכה להשקיע הרבה מאוד בנגב בכלל, ובמגזר הבדואי בפרט. אנחנו... למעשה בהחלטת חומש שלישית כבר היום, שעתידה להסתיים בסוף 2026, החלטת חומש כלכלית חברתית שמנהלת על ידי האגף הכלכלי חברתי במשרד התפוצות, זו תוכנית חומש מאוד 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 רחבה, שכוללת סדר גודל של מעל 4 מיליארד שקל למעל 20 משרדי ממשלה,
סתם שאלה קנטרנית, למה זה משרד התפוצות? כי זה כבר לא חלק ממדינת ישראל?
לא, משרד התפוצות משום שיש פה הסכם קואליציוני, שלפיו השר עמיחי שיקלי, הוא השר האחראי על רשות הבדואים, על כל המשתמע מזה, עם רשות הבדואים ועם האגף הכלכלי
חברתי. יובל, מתי התחיל החומש הזה? כי אתה יודע, אני סקרתי בימים האחרונים... את כל ההבטחות שניתנו הן לחברה הערבית וגם להתיישבות וגם לבדואים שבאמת נמצאים בדרום ובצפון, בעיקר בדרום. מתי התחיל החומש הזה?
החומש הזה הוא מסתיים, כמו שאמרתי, ב-26, התחיל ב-21, וחומש שלישי כבר. אנחנו במהלך 26 מתנהל תהליך בראשותו של מנכ״ל משרד התפוצות, לכתוב את החומש שהתחיל ב-27. מלבד החומש הכלכלי חברתי, יש פה עבודה תכנונית ועבודה של פיתוח תשתיות בכלל יישובי הבדואים בנגב. דיבר איתנו קודם טלאל, ראש עירייה מאוד מאוד מוערך, איש רציני מאוד.
אבל איזה פתרון, איזה פתרון.
בוא אני אציע לך משהו אחר. כל מיליון שקל שאתה מקיע במגזר, חצי ממנו מגיע לפרוטקשן. מגיע לארגוני פשע.
למה חצי? מה?
סתם, אני לא יודע כמה. אני זורק מספר.
בוא, תראו, יש פה הרבה אגדות. בעולם.
מה זה אגדות? אבל יש מצב עובדתי.
אני, מאחר, תראה, זו העבודה שלי. היום, כל תקציב התכנון והפיתוח, כל תקציב התכנון והפיתוח, מנוהל על ידי רשות הבדואים, על ידינו. הוא לא מנוהל בשום מקום אחר. ואנחנו בעצמנו עושים את התכנון עם חברות מתכננות, אנחנו עושים את הפיתוח באמצעות חברות מנהלות וקבלנים, אנחנו בעצמנו...
אבל יובל, ברשותך.
אני מאמין לך.
רגע, אריה, שנייה.
איזה פרוטקשן מדברים?
ברשותך, תקשיב, ארגוני פשע בדואים, אני לא יודע אם זה ארגון אחד או 40, פורצים לבסיסי צהל, גונבים כלים, אוקיי? מטילים באמת אימה על יישובים יהודים, אוקיי? משתלטים על כבישים ועורקי תחבורה, אני אפילו הייתי פעם אחת בכביש כזה, שעמדנו עד שבאמת משטרה תאפשר לנו להמשיך. אין לכם פתרון לדברים האלה, זה שאתם בונים, מרכז קהילתי, בריכת שחייה, מועדון וספרייה, בינתיים הפשע הבדואי משתלט על החברה הבדואית.
זה נכון, אבל אני חושב שאנחנו ראשית, חשוב להדגיש, אנחנו לא אחראים על הפשיעה, ולא על איסוף הנשקים.
מי אחראי על הפשיעה?
כן הלאה. יש פה משרד הביטחון לאומי, שאחראי לנושא הזה, ונגיד גם שמדינת ישראל
מאוד.
היום, מדינת ישראל היום, מרחיבה את העיסוק, כמו שאתם בטח יודעים, שגופים נוספים נכנסים לטפל בנושאים של פגיעה בסדר הציבורי, לא ברמה של...
אתה יודע ש-17% מהאוכלוסייה משלמים, לא מיסים, אני לא מדבר על מיסים כבר, אני מדבר על חשמל, על מים.
עכשיו, התחלת לדבר על הבעיות שאנחנו חיים אותן.
מה, נכון. אז אתה אומר לי חומש פה. וחומש
לא,
ועניינים.
לא, לא, לא. תראה, העבודה שצריך לעשות בנגב היא אדירה. אנחנו נמצאים, עכשיו אם אנחנו מדביקים את קצב העבודה הרצוי, ממש לא. קצב העבודה צריך להיות הרבה יותר גדול, המדינה צריכה להשקיע הרבה יותר קשב, לא רק תקציבים, זה לא כסף. זה הרבה יותר קשב, שאנחנו מדברים על, אמרת מעל 300 אלף, אתה צודק, מעל 300 אלף אנשים, שמחציתם בערך, חיים בצורה לא מוסדרת. ורבע, זאת אומרת חצי מהחצי,
כמה ועדות בצורה, כבר ניסו להסדיר
הרי, את כמה, הבעיה כמה, הזו. כמה זמן הבדואים חיים 77 שנה בצורה לא מוסדרת, כי חלקם רוצים בזה.
אז בוא תשמע, בשנים האחרונות, מדינת ישראל מבצעת מדיניות מאוד מאוד ברורה. אתה היום, אם אתה רוצה, אם אתה בדואי שרוצה מחר לבנות מבנה לא חוקי בפזורה, אתה לא יכול. אתה תאכף. אוקיי?
הלוואי, הלוואי שזה יימשך ככה ולא תתפשט הפזורה עוד יותר. אנחנו חייבים לסיים.
משפט אחרון ברשותך.
משפט לסיום.
דיברנו קודם עם טלל, כמו טלל, יש פה הרבה מאוד בדואים שחיים בנגב, שכל מה שהם רוצים זה חיים שקטים, רגועים, ושהילדים שלהם...
אני בטוח שאתה צודק.
ויצריכו תשתיות, ויצריכו שירותים.
אני בטוח שאתה צודק, אבל לא הם קובעים את החיים בנגב.
מדינת ישראל צריכה להבין שככל שהחברה הבדואית תקבל יותר מעטפת ממשלתית, כך הדברים ייכנסו לצורה יותר נורמלית, הרשויות הבדואית...
יובל תורג'מן, תודה רבה.
אנחנו נראה נגב הרבה יותר בריא.
תודה רבה. פרסומות. חזרנו. שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אורן סולומון, חבר הפורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי ומפקד הלחימה של אוגדת עזה. שלום לך.
ערב טוב, אריה אירון, ולמה
אתה אומר שטבח 7 באוקטובר נוסף בעוטף עזה הוא תרחיש ריאלי, מספיקה חוליה קטנה לעשות אסון, אז מה צריך לעשות כדי למנוע את זה?
אז רגע, גם לשים את הדברים על דיוקם, כי גם במשפט שאכן ציטטת ואמרתי, האם אנחנו מדברים על תרחיש שבו 7 באוקטובר חוזר, שיטה רחבה, מערכי האוויר...
לא, מספיק נקודתי, אתה אומר.
בדיוק, אז לכן אני אומר, זה כנראה לא יקרה, לפחות לא בזמן הקרוב, בגלל הפגיעה הקשה שצהל פגע בחמאס, אבל... חמאס נשאר מעבר לגדר, לקו הצהוב, עם בין 40 ל-60 אלף פעילים, שלו, של ג'יהאד איסלאמי, ארגונים נוספים, מספיקה חוליה אחת כדי להגיע חלילה בליל ערפל, לחדור לאחד היישובים ולבצע פיגוע. זה נראה לי אירוע מספיק חמור, מספיק קשה, כמובן על רקע 7 באוקטובר.
ניתן למניעה, ואם כן איך?
בדיוק. המניעה באמת האמיתית היא כמובן חיסול החמאס. במובן הזה זה לא מטאפורי, זה בסיסי. אותם פעילים צבאיים חייבים, צהל חייב או להשמיד אותם או לפרק אותם מנשקם. אני גם טוען שחייבים להגלות אותם, לא עשרות אלא אלפים רבים, כיוון שמדובר על לוחמים, מפקדים, פעילי יצור ועוד ועוד. ולכן, אם אנחנו מנסים לחשוב או לבנות על מציאות מדומיינת, שבה כוח יצוב ערבי כלשהו יפרק את חמאס מנשקו, או שחמאס יתפרק, הערכתי האישית שזה לא יקרה, צהל יידרש לכך, והשאלה היא מה הם...
בוא נאמר שצהל נדרש, אורן, בוא נאמר שצהל נדרש לכך בחמאס זמן, במבט המקצועי שלך, אנחנו צריכים, כולל כל מיני בלטצים בעניינים, כדי באמת לאסוף כמויות של נשק, להשמיד מחבלים שיש כרגע, בכמה זמן אתה תוחם את זה?
אז זו שאלה טובה. בעצם התשובה היא מה צהל צריך לעשות כדי שזה יקרה, צה"ל צריך לפעול באופן אחר ממה שהוא פעל, הוא חייב לפעול בשיטות שונות. אני מזכיר שהיה לנו מגבלות על הטלת, אנחנו חייבים להטיל מצור, לא מה שנקרא לסגור את מרחב העיר עזה לדוגמה, אין נכנס, אין יוצא, למעט כמובן אוכלוסייה אזרחית שאנחנו נניע אותה.
היום פתחו את רפיח.
היום פתחו את רפיח, שני הכיוונים.
לא, לא, בסדר, אבל זה תחת סוג של בקרה. אנחנו מדברים על מצב שבו אתה, השאלה הרי רון נשאלה, למול איך צהל צריך לעשות, ואם חמאס לא מתפרק. זאת אומרת, חזרה למצב מלחמה. הפעלת אש באופן הרבה יותר משמעותי, אני מזכיר, המגבלות המדומות בגלל החטופים והחשש שלהם, והמגבלות המשפטיות של אותה פצרית שהטילה על כוחותינו, בביטחון כוחותינו, חייבים להיות בהפעלה שונה, ולקיחת שטח. זה אירוע אסטרטגי, ניסינו, נתנו להם הזדמנות, כל שטח שאנחנו, כמו עכשיו, באותו קו צהוב אגב, זה חלק מההמלצות שלי שהיו כבר לפני שנה, הפעם זה נתחים הרבה יותר משמעותיים. ברגע שהם יחסידו שטח...
כמה זמן נצליח להחזיק בזה אם יהיה לחץ אמריקאי?
לא.
אורן סולומון, תת אלוף במילואים, נגמר לנו הזמן. תודה רבה, אנחנו נמשיך. נמשיך לעשות
בזה. תודה לכם.
תודה רבה. שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
אהלן, ערב טוב.
הנשק הגנוב, המוברח, שנמצא בעיקרו במגזר הערבי, לא רק כמובן, הוא מכת המדינה. האם צה"ל והמשטרה אומרים בעצם, אנחנו לא מצליחים להילחם בתופעה, גדול עלינו?
אין דבר כזה שלא מצליחים לטפל בתופעה, העניין הוא שצריכים למקד...
כל יום מגיעים עוד, לכן לא מצליחים.
אז קודם כל צריכים למקד את התופעה, את הטיפול בתופעה הזאת. אז קודם כל, וכשלמקד את הטיפול בתופעה הזאת, זה צריך להתבצע בכמה רבדים. ראשית, צריכים להגיע לאותם אנשים, לאותם צוותים של אנשים, שהם המפעילים של כל המנגנון הזה, של כל התשתית הזאת, אותם סוחרים כבדים, אותם יבואנים במרכאות, אני קורא לזה, שאחראים על אותם משלוחים של הנשק, ולהתמקד עליהם בעבודה מודיעינית ומבצעית, ולאסוף עליהם ראיות ולהכניס אותם לבתי הכלא. שתיים, צריכים לגרום לכך שהגבולות והמקומות שבהם חודרים כלי הנשק, צריכים לפקח עליהם בצורה טובה. תראה, למשל את הסיפור של הברחות הנשק מעל גבול מצרים באמצעות רחפנים. אנחנו מדברים על זה בחודשים האחרונים, ותראה איזה פלא, בתוך חודש וחצי, צה"ל הצליח להוריד בצורה משמעותית את היקף ההברחות בחודש וחצי האחרונות.
אבל יש כאן, אבי, אבל יש כאן מאות אלפי כלי נשק שנמצאים כאן. רגע, אבל באיזשהו מקום, אתה יודע, צריך שנות פה בחקיקה, אתה ענישה.
לא צריך שנות
בחקיקה. שלבתי משפט לא תהיה בכלל, לבתי משפט לא יהיה בכלל שיקול דעת, אם הוא נתפס עם נשק וזה ראייתי וזה מוכח, הולך לחמש שנים לכלא. בוא נתחיל מזה קודם כל.
יש את העונשים האלה. בוא,
יש את העונשים האלה? איפה?
בחוק, כן, אבל בתי משפט לא מטילים אותם.
תסתכל על החזקה של נשק שלו קדים, כשאין קשר לביצוע פשע, יש לך אין סוף של סעיפים בחוק.
אתה יודע, אנשים יוצאים אחרי ארבע חודש.
תקשיב, הם יוצאים אחרי ארבעה חודשים, או אחרי חצי שנה, או אחרי שנה, כי מישהו בדרך לא עשה את העבודה שלו בצורה מסודרת עד הסוף. הרי בסוף, אם אתה רוצה לטפל בתופעה, כך למשל את הסיפור של ארגוני הפשיעה, משפחות הפשע, כשהמדינה רצתה, כשהמשטרה רצתה באמת להתמודד עם זה, היא עבר, תראה את כל ארגוני הפשיעה.
ולכן יש פחות סמים בארץ עכשיו?
איך?
לכן יש פחות סמים בארץ? מאז שהורידו את ארגוני הפשע, כמו אחרים.
אז בסדר, אבל עדיין אפשר להתמודד, אם רוצים, יודעים איך להתמודד. תראה, למשל, תקח את הסיפור הזה עכשיו של הכפר בנגב, את כפר...
תרבין.
תרבין. תשמע, זה הרי בדיחה. הרי זה לא באמת פעולת משטרה מה שקורה שם. הרי אם אתה רוצה באמת להתמודד עם הכפר תרבין, אתה לא צריך להכניס לשם אלף שוטרים וכל מיני יחידות מיוחדות. ממש לא. אתה צריך לדעת מי האנשים שמחוללים את המעשה הפשע האלה, לאסוף עליהם, לבודד אותם, להכניס להם, לדעת איך אתה אוסף עליהם מודיעין, איך אתה אוסף עליהם ראיות, איך אתה פועל בצורה נקודתית, ומכניס אותם לבתי הכלא.
אתה יודע איך הפחיתו כאן, אתה יודע איך הפחיתו כאן, אבי, את ה... היית אז כתפלילים, אתה בטח יודע, איך הפחיתו כאן את הסחר בנשים, שלחו אנשים ל-30 שנה פנימה, 25 שנה.
זה בדיוק אותו הדבר.
אתה מבין, ברגע שמגיעים לבתי משפט והפינגווינים מתחילים לעבוד ומושיעו צדיק,
אבל אתה ראית שבסוף זה הצליח,
לא, אז אני אומר, אז פשוט בתי משפט...
וגם בנו גדר שם.
כן, לא. בתי משפט שלחו אנשים ל-30 שנה פנימה, ונגמר.
חבר'ה, לקחו את היחידה המרכזית שבחוז תל אביב, ונתנו לה משימה, הקימו שם צוות מיוחד, צוותים מיוחדים, שהתמקדו מי האלה הקודקודים שמנהלים את כל האימפריה הזאת של הסחר הזה בכל העולם. וברגע שתפסו אותם ואספו עליהם ראיות בקפריסין וברוסיה ובגיאורגיה ובכל מיני מקומות אחרים, עם שיתופי פעולה בינלאומיים, הצליחו לתפוס אותם, לאסף עליהם ראיות, לייבש אותם בבתי הכלא להרבה מאוד שנים.
ביום שישפטו ל-30 שנה מי שיבריח נשק, אולי זה יתחיל לעבוד. כן, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. אנחנו נשוב ונעסוק בזה, כי המבריחים ממשיכים להבריח, והרחפנים ממשיכים להביא, ואנחנו תופסים מעת לעת אחד.
על הכיפק.
תודה רבה. תשמע.
גם כן אחד שעושה, אתה יודע, 3 ראונד טריפס.
יצאת, כן, פעם השלישית, בסוף נגמר לו הדלק. אנחנו מסיימים להיום. ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן, אחרי לשידור אילי זק. בדיגיטל היו גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ואופמן. אתה יצאת מעודד מהתוכנית היום?
מאוד, מאוד, הכל טוב, הכל טוב פה.
התחלת בטוב, אנחנו נשארים בטוב.